כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי, חפתת בחסלב תפשין עין זין, הידי חנוכה, וערב ראש חודש תיבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תפשין עין זין, מסכת בבא מציעא, דף צדי דלת. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חג חנוכה שמח, וחודש טוב ומבורך עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, עד בלידי. יהי רצון מפניך, אדוינו אלי, ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יגשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור, ולא על תאות המה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד דף צדי ג' ממסכת בבא מציעא. שאלה הראשונה הייתה, האם יכול אדם להתנות על זכות אכילת בנו וביתו? והתשובה היא, יכול אדם להתנות על זכות אכילת בנו וביתו הגדולים מפני שיש בהם דעת למחול. הוא אינו יכול להתנות על זכות אכילת בנו וביתו הקטנים מפני שאין בהם דעת למחול. שאלה שנייה, האם יש זכות אכילת פירות לשומר גינות ופרדסים? והתשובה, לרב שומרי פירות מחוברים אוכלים ממנהג המדינה ולשמואל אינם אוכלים כלל. שאלה שלישית, כדין איזה שומר דינו של הסוחר? התשובה, לרבי מאיר סוחר דינו כשומר חינם, ולרבי יהודה דינו כשומר שכר ורבה ברבו השנה להפך. שאלה רביעית, ואילו שומרים עודי רבה להבייה שחייבים לשמור שמירה מעולה, התשובה בשומרי העיר שהם ודאי נזכרים על דעת שישמרו שמירה יתרה. שאלה חמישית, מה הפירוש זמן משלחת זאבים? התשובה, שהזאבים משולחים בגזירת שמיים, כך אומר רש"י. והשאלה האחרונה, מה החידוש בדברי המשנה שרועה שסיגף את הבהמות ומתה חייב? התשובה, שחייב אפילו לא מוכח שמתה מחמת הסיגוף. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לשאלה למדנו אתמול בדף צדי ג' למסכת בבא מציעא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, הידי חנוכה תפשין זין, ערב ראש חודש תיבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום חמישי בשבוע חפתת בחסלב תפשין זין. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי על דף צדי ד' ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ג' עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים זאב אחד אינו אונס. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בחג האורים, ונצליח. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת ששומר שכר וסוחר פטורים על האונס, באה המשנה לבאר מה נחשב אונס ומה לא. אומרת המשנה, זאב אחד שנכנס לעדר וטרף אינו אונס, כיוון שיכול השומר לעמוד נגדו, ואם היה שומר שכר או סוחר חייב לשלם. אמנם זה לא אונס, אבל גם אין כאן פשיעה, ולכן רק שומר שכר או סוחר חייבים לשלם, כשם שהם חייבים על גניבה ועבידה. אבל שומר חינם, אם ניסה לסלקם ולא עלתה בידו, פטור. אם לא ניסה לסלקם כלל, הרי זו פשיעה גמורה, ואפילו שומר חינם יהיה חייב. כך אומר תלמיד הרשב"א. אבל אומרת המשנה, אם נכנסו שני זאבים וטרפו, הרי זה אונס, שאין השומר יכול להתגבר עליהם ופטור. רב יהודה חולק ואומר, בשעת משלחת זאבים, כשהזאבים מתפרצים ונכנסים ליישוב, ורש"י מפרש משלחת מלשון שילוח, שהשם יתברך בגזירת מלך מן השמיים, גירה והסיט אותם להיכנס ליישוב, ואז הם עזים ביותר, ואף אם היה רק זאב אחד שטרף, הרי זה אונס. אומרת המשנה, שני כלבים שנכנסו לעדר וטרפו ממנו, אינו אונס, שאינם עזים כל כך ויכול השומר לעמוד נגדם. ידוע אבב לי חולק ואומר משום רבי מאיר, אם באו הכלבים מרוח אחת מצד אחד אינו אונס, אבל אם באו משתי רוחות משני צדדים הרי זה אונס שאין השומר יכול לעמוד נגדם. רבינו יונתן מלוניל מבאר שכאשר הם באים מרוח אחת הרי זה סימן שמפחדים כל כך עד שאינם רוצים להיפרד זה מזה, ואם כן בוודאי יכול השומר להבריח אותם, אבל אם הם באים משני צדדים זה סימן שהם כל כך חזים עד שאינם חוששים להיפרד וניכר וגלוי שלא יוכל להצילם ולעשות מלחמה מלפניו ומאחוריו. אומרת המשנה, הליסטים שודד אפילו יחידי, הרי זה אונס שאין השומר חייב לסכן את עצמו ולעמוד נגדו. הארי, הדוב והנמר והברדלס, במסכת בבא קמא דף ט"ז עמוד א' אמרו שברדלס זה אמין הנקרא אפה או אפה, הוא הצבוע, ונקרא צבוע על שם הגוונים בהם הוא צבוע. ורשי כותב כאן שזו חיה טורפת הדומה לחולדה. אם כן, הארי, הדוב, הנמר והברדלס והנחש, הרי אילו אונס כיוון שהשומר אינו יכול נגדם, לפי שכוחה מרובה וארסם, הארס שלהם מסוכן. מתי אמרו שאם באו ליסטים או חיות הללו, הרי זה אונס בזמן שבאו מעליהם למקום עירי הבהמות. אבל אם הוליכם השומר סמוך ליער למקום שבו נמצאים גדודי חיה וליסטים, אינו אונס על הפשיעה וחייב לשלם. מתה הבהמה כדרכה, הרי זה אונס ופטור השומר. אבל אם סיגפה השומר שהרעיבה או שהעמיד אותה בימי הקיץ בחמה ובימי החורף בצינה ומתה, אינו אונס וחייב לשלם. עלתה לראשי צוקין, תקפה הבהמה בכוח ועלתה לראשי ערים גבוהים ותלולים ונפלה משם ומתה, הרי זה אונס. אבל אם העלה אותה השומר בעצמו לראשי הצוקין ונפלה ומתה, אינו אונס וחייב לשלם. זוהי המשנה שלנו בדף צדיק ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה שנינו שזאב אחד שבא וטרף מן העדר אינו אונס. שואלת הגמרא ותניא, הרי שנינו בברייתא שאם בא זאב אחד הרי זה אונס. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ההיא בברייתא מדובר בשעת משלחת זאבים, שהזאבים פרצו ליישוב. ורב יהודה, היא שיטת רב יהודה שאמר במשנה שבכזה אופן אפילו זאב אחד הרי זה אונס, כיוון שהוא עז ביותר ואין השומר יכול לעמוד נגדו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ליסטים ששדדו מעדר הרי זה אונס. שואלת הגמרא, מהי, מדוע ליסטים שבא הרי זה אונס? לוקי גברא להדי גברא, נעמיד אדם מול אדם, כלומר, יעמוד השומר שהוא יחיד נגד הגנב שאף הוא יחיד, שהרי כוחם שווה ויסלקו. תרצת הגמרא, אמר רב, מדובר במשנה בליסטים מזוין, שודד שהיה טעון בכלי זין, ואילו השומר אינו מזוין, וכיוון שאין כוחם שווה, הרי זה אונס ופטור. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, ליסטים מזוין ורועה מזוין, שניהם טעונים בכלי זין, מהו? מה הדין במקרה כזה? מי אמרין לנו כגברא להדי גברא, האם נאמר שכיוון שכוחם שווה צריך השומר להילחם עם הליסטים? או דילמה או שמא אינו חייב להילחם בו, כיוון שהאם מסר נפשי, הליסטים מחרף את נפשו כדי לגזול ממון, ובא על מנת להרוג או להיהרג. והי לא מסר נפשי ולא השומר, אינו חייב למסור את נפשו. פושטת הגמרא את הספק ואומרת מסתברא, מסתבר לומר, דהי מסר נפשי והי לא מסר נפשי. הגזלן בא לגזול ממון ובא על מנת להרוג או להיהרג, והשומר לא, מכיוון שכך אין השומר חייב לעמוד נגדו ולהילחם בו. אמר לי, שאל הבאי לרב האשכחי רואה, אם פגש הרואה את הליסטים לפני שגזל ממנו, וכיוון שרצה להפחידו כדי שלא יבוא לגנוב ממנו, יגזים בפניו, ואמר לי, גנב סריה, גנב סרוח, בדוכתא פלניה יתבינן, אנו שועים במקום פלוני, ובטוחים אנו בעצמנו, שכן כך וכך גברא איכא בהדן, כך וכך רועים יש איתנו, כך וכך כלב איכא בהדן, כך וכך כלבים יש עמנו, וכך וכך זוקתא פסיקא לן, כך וכך אנשים המשליחים אבני קלע, קצובים ופסוקים לנו, ויבואו לעוזרנו בעת צרה. ואזל, ובא הליסטים ושק על מיני וגזל מן העדר, מהי, מה הדין, האם פשע השומר בכך שהתגרה עם הליסטים וחייו, או שם הטוב עשה, שאיים עליו ואנוסו ופטור? אמר לי, ישיב לו רבה, כיוון שהתגרה השומר עם הליסטים, הרי זה כמי שהוליכן את העדר למקום גדודי חייו וליסטים, וממילא הוא פושע וחייב לשלם. ואפילו הייתה כוונת השומר לטובה שהתכוון להפחיד את הליסטים ולהרחיקו מהעדר, אף על פי כן, הוא חייב. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף צדיד עמוד א'. המשנה הראשונה זו המשנה האחרונה של פרק הסוחרת הפועלים, פרק שביעי ממסכת בבא מציעא, אותו אנו בסייעתא דשמיא נסיים כעת. והמשנה השנייה המצויה בתחתית העמוד, זה המשנה הפותחת את הפרק השמיני של מסכת בבא מציעא, פרק ששמו השואל את הפרה. אם כן, אומרת המשנה בדף צדיד עמוד א', ארבע שורות בתחילת הדף. משנה ממשיכה לעסוק בדיני שומרים ומחדשת, שאף על פי שקבע התורה דין לכל אחד מהם, מכל מקום אם יתנו ביניהם, משתנה הדין לפי התנאי. וכך אומרת המשנה, מתנה שומר חינם להיות פטור משבועה, שומר חינם רשאי להתנות בשעה שהוא מקבל את הפיקדון לשמירה, שאם יגנב החפץ או יובד, וכל שכן אם יאנס, הוא לא יצטרך להישבע שלא פשע בו, אלא יהיה נאמן בטענתו. וכן השואל רשאי להתנות להיות פטור מלשלם על אונסין וגניבה ועבידה. נושא שכר והסוחר יכולים להתנות להיות פטורים משבועה על אונסין ומלשלם על גניבה ועבידה. אומרת המשנה, כל המתנה על מה שכתוב בתורה שעושה מעשה ומתנה שהוא יחול אחרת מן הדין האמור בתורה, תנאו בטל, וחל המעשה ללא התנאי. וכל תנאי שאינו מתנה על מה שכתוב בתורה, שיש מעשה בתחילתו שיקדים בדבריו את המעשה לפני שיזכיר את התנאי, וכגון שאמר לחברו, הרי זה שלך אם תעשה דבר פלוני, תנאו בטל וחל המעשה אף על פי שלא יתקיים התנאי. זאת כיוון שכל דיני תנאים נלמדים מתנאי שעשה משה רבינו עם בני גד ובני ראובן כשנתן להם את נחלתם בעבר הירדן, והתנה זאת בכך שיעברו חלוצים למלחמה עם אחיהם. ושם, הרי קדם התנאי למעשה, שאמר משה, אם יעברו בני גד ובני ראובן כל חלוץ למלחמה, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. אם יעברו זה התנאי, ונתתם להם זה המעשה. וכן אצל יעקב אבינו מצינו שיתנה עם לבן, אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה אראה צונך. היינו, התנאי ששאל ממנו קודם למעשה שעליו לעשות. אילו מדברי הרמב״ם משמע שפירש, שיש מעשה בתחילתו, היינו שהקדים ועשה את המעשה בפועל, ואחר כך התנה תנאו, כגון שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינר ונתן בידה, ואחר כך התנה ואמר, אם תתני לי 200 זוז, תהי מקודשת. משום כך תנאו בטל, לפי שהקדים את המעשה ונתן בידה, ואחר כך התנה, ואף על פי שהיה התנאי בתוך כדי דיבור. אבל אם לא עשה את המעשה, כגון שאמר לה, הרי את מקודשת, אם תתני לי 200 זוז, ואחר כך נתן בידה את הקידושין, תנאו קיים. אומרת המשנה, וכל תנאי שאפשר לו לקיימו בסופו, שיהיה אפשר לקיים את התנאי והתנאי מו מתחילתו, וקדם התנאי למעשה כפי שאמרה המשנה מקודם, תנאו קיים. אבל תנאי שאי אפשר לקיימו, התנאי בטל והמעשה קיים. זוהי המשנה שלנו בדף צד ד' עמוד א', המשנה האחרונה של הפרק השביעי של מסכת בבא מציע, פרק הסוחר את הפועלים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיום הפרק. מקשה הגמרא על הדין שלמדנו במשנה, ששומר מתנה להיפטר ממה שחייבה אותו התורה. שואלת הגמרא, מהי, מדוע רשאי שומר להתנות שיהיה פטור מלשלם או להישבע באופן שחייבה אותו התורה? הרי מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, כפי ששנינו אצלנו במשנה, בהמשך. תרצת הגמרא, אמני, מי הוא התנא ששנה את משנתנו וסובר שבחזה אופן יכול אדם להתנות על מה שכתוב בתורה? רבי יהודה דאמר שאם היה התנאי בדבר שבממון, אפילו יתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים. לפיכך, שומר שמתנה להיפטר מתשלום ושבועה מועיל לתנאי, מכיוון שזה דבר שבממון. דתניה, שנינו בברייתא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי, שאיני חייב לך שאר כסות ועונה, מזונות מלבושים ותשמיש, הרי זו מקודשת ותנאו בטל, כיוון שיתנה על מה שכתוב בתורה. אלו הם דברי רבי מאיר. ונסביר שאדם מישראל שנושא אישה מתחייב לשאר כסות ועונה, שאר זה מזונותיה, כסות כמשמעו, ונכלל גם כלי בית, מדור ותכשיטים, ועונה חיוב ביה. יש מחלוקת ראשונים להלכה עם חיובים אלו מן התורה. רבי יהודה חולק ואומר, בדבר שבממון אפילו יתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים, לפיכך מה שיתנה שלא יהיה חייב לשאר וכסות, זה דבר שבממון וזה חל. אילו התנאי שעשה שלא יהיה חייב בעונתה, שאין זה דבר שבממון, אינו חל. והרי היא מקודשת והוא חייב בעונתה, אבל לא בשערה וכסותה. והרשב"א מסביר שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בכוונת המתנה. רבי מאיר סבר שכוונתו להתנות על מנת שאין עליו דין שער וכסות, והרי בעל כורחו, כיוון שנשא, יש לו עליו דינים אילו ואינו יכול להתנות על כך. אבל רבי יהודה סבר שכוונתו שהאישה תמחה לו על חיוב הממון שבשער וכסות שיש לה עליו. וממון הרי ניתן למחילה בשונה מחיוב עונה, שזה צער הגוף ולא ניתן למחילה, והרי זה כאומר לחברו, קרא כסותי ויפטר שהוא פטור. אם כן, מעמידה הגמרא את משנתנו כשיטת רבי יהודה. בקשה הגמרא, וממצית מוקמת לה כרבי יהודה, אם אתה יכול להעמיד את המשנה כרבי יהודה? אם כך, אם הסיפה, אבל נראה את הדין האמור בסיפה של המשנה. נאמר בה, כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. משמע שכל תנאי שהוא להפך מדין התורה בטל, ופסיקה זו הרי יתן לרבי מאיר. רבי מאיר הוא זה שסובר כך, כי לשיטת רבי יהודה, הרי הוא סובר שבדבר שבממון תנאו קיים, ואם כן אינך יכול להעמיד את משנתנו כרבי יהודה. משיבה הגמרא, הלא קשיא. הקושייה הזו אינה קשה, לעולם באמת המשנה בשיטת רבי יהודה היא. וסיפה, מה שלמדנו שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, מדובר במתנה בדבר שאינו של ממון, ושם גם רבי יהודה מודה שהתנאי בטל. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אימא סיפה. אם רבי יהודה הוא התנא ששנה את הרישא, כיצד נפרש את הדין ששנינו בסיפא, כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו, שיקדים תחילה את המעשה שיעשה לפני שיזכיר את התנאי, כגון שאמר יחול מעשה פלוני בתנאי שיתקיים תנאי פלוני, תנאו בטל. כיוון שצריך להקדים את התנאי למעשה ולומר, אם יתקיים תנאי פלוני, יחול מעשה פלוני. והרי מן שמת לדעית להסברה, מי הוא התנא ששמענו ממנו את הסברה הזו? רבי מאיר. דתניא, שנינו בברייתא, אבא חלפת איש כבר חנניה אמר משום רבי מאיר, כל תנאי שהוא קודם למעשה שיתנה אותו לפני שהזכיר את המעשה, הרי זה תנאי, אבל תנאי שהמעשה קודם לתנאי שהזכיר את המעשה לפני שיתנה את תנאו, אינו תנאי. ומכאן, שהתנא ששנה את המשנה זהו רבי מאיר, ולא רבי יהודה, אלא מפרש את הגמרא את המשנה באופן אחר, כולה גם הרישה של המשנה ששנינו שרשאי שומר חינם להתנות שיהיה פטור משבוע וגם הסעיפה בשיטת רבי מאירי. ושאי ניחא שונה התנאי שמתנה השומר ואינו נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה, כיוון דמעיקרא לא שעבד נפשי. כבר מההתחלה בשעה שקיבל את הפיקדון לא שיאבד את עצמו להיות שומר, אלא באופן הזה. ובביור החילוק בין שומר שיכול להתנות שלא ישתאבד כפי שכתבה התורה לבין כל מתנה על מה שכתוב בתורה, ישנם כמה הסברים. רש"י מבאר שבקידושין מדובר שקידשה תחילה ואחר כך התנה, ונמצא שכשהתנה את התנאי הוא התנה על מה שכתוב בתורה, אבל בשומר מדובר שהתנה לפני קבלת הפיקדון ואינו משעבד את עצמו אלא בכך. לפיכך כשחל עליו חיוב שמירה לא חל אלא כפי שהתנה. תוספות ראש ותוספות שלנו מפרשים שבשומרים קבעה התורה את דינם לפי מידת הנאתם, ואמרה התורה ששואל כיוון שכל הנאה שלו מסתבר שמשעבד את עצמו להתחייב באונסין, וכן בשאר השומרים שמשעבדים את עצמם. אבל אם גילו דעתם בפירוש שאינם משתעבדים, בוודאי לא חייבה אותם התורה, מה שאין כן בקידושין שהתורה קבעה שכל הנושא אישה חייב לשאר כסות ועונה, אין זה מצד דעתו ורצונו. והגמרא ברייתא מוסיפה על האמור במשנה. תנא שנינו בברייתא הוא מתנה שומר שכר, שומר שכר יכול להתנות להיות חייב באונסין כשואל, ושואלת מיד הגמרא במאי, בדברים, וכי בדיבורו בלבד יכול השומר להתחייב יותר ממה שחייבה אותו התורה? בשיבה הגמרא אמר שמואל, בברייתא מדובר בשקנו מידו, שעשו עם השומר קניין סודר, שעל ידי כך התחייב לשלם את האונסין, ובכזה אופן יכול אדם להתחייב גם על דבר שהוא פטור מן הדין. וזה לא קניין דברים שנאמר במסכת בבא בתרא דף ג' עמוד א' שאינו מועיל, לפי שקניין דברים הוא כשמתחייב לעשות דבר שאין בו ממש, כגון שילך למקום פלוני או יחלוק חצר עם פלוני. לפיכך לא חל עליו הקניין, אבל כאן קניין גמור הוא שמשעבד את גופו לכך שאם יאנס יתחייב לשלם. ורבי יוחנן אמר אפילו תאמה בשלו קנו מידו, גם אם תאמר שמדובר באופן שלא יתחייב השומר בקניין, אף על פי כן הוא יכול לחייב את עצמו בדבר שאינו חייב. למה? והאי הנאה דקנפיק לקלה דאיניש מהם נאו, גם אירו משעבד נפשי, באותה הנאה שיצא עליו כל, שהוא אדם נאמן וראוי להפקיד אצלו, הוא גומר בדעתו ומשעבד את עצמו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וכל תנאי שאפשר לו לקיימו לעשותו בסופות נאו קיים. אמר רב טבלה, אמר רב, זו ששנינו במשנה שתנאי שאפשר לקיימו קיים, ומשמע שאם אי אפשר לקיימו בטל התנאי והמעשה קיים, דברי רבי יהודה בן תימא הם. אבל חכמים חולקים ואומרים, אף על פי שאי אפשר לו לקיימו בסופו, והתנה עליו מתחילתו, אם התנה עליו מתחילתו לפני שהזכיר את קיום המעשה, נאו קיים. אם לא יתקיים התנאי, בטל המעשה. נתניה שנינו בברייתא, הבעל שנתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיתך על מנת בתנאי שתעלי לרקיע, או שאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתרדי לתהום, או על מנת שתבלעי קנה של מאה אמה. ובמסכת גיטין דף פ"ד, הפסקה הזו מחולקת לשני עניינים, או שאמר לה, על מנת שתבלעי קנה של 400, או על מנת שתביאי לי קנה בין 100 אמה, או על מנת שתעברי את הים הגדול ברגלייך, כל אילו תנאים שאי אפשר לקיימם. אם נתקיים התנאי, דהיינו שיתקיים התנאי בדרך לא טבעית, הרי זה גט ומגורשת. ואם לא נתקיים התנאי, אינו גט. רבי יהודה בן תימא חולק ואומר, אם אמר לתנאי כזה, אף על פי שלא יתקיים התנאי, הרי זה גט ומגורשת. כלל אמר רבי יהודה בן תימא, בדין הזה, כל תנאי שמתנה הבעל בגט שאי אפשר לו לאישה לקיימו בסופו, והתנה עליו מתחילתו, כלומר אף על פי שהתנה עליו מתחילה קודם שהזכיר את המעשה, אינו, אין כוונתו שיתקיים התנאי, אלא כמפליגה, כמי שבא להרחיקה ולדחותה בדברי הווי, כלומר רצונו רק להקניתה ולצערה וקשר הגט, אפילו אם לא יתקיים התנאי. אמר רב נחמן, אמר רב, אומר רב נחמן בשמו של רב, הלכה כרבי יהודה בן תימא, שתנאי שאי אפשר לקיימו, בטל התנאי והמעשה קיים, כי הרי המשנה סתמה כמותו. אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה, גם מהמשנה יש לדייק כדברי רבי יהודה בן תימא. לקטני נאמר במשנה, כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו, תנאו קיים. מדייק רב נחמן בר יצחק, אי אפשר לו לקיימו, אבל אם זה תנאי כזה שאי אפשר לו לקיימו, תנאו בטל. שמע מינה כמו רבי יהודה בן תימא שהתנאי בטל והמעשה קיים. שואלים הראשונים, מה משמיע לנו רב נחמן בזה? הרי רב כבר אמר לאל שהמשנה כשיטת רבי יהודה בן תימא. תרצים התוספות, בדיבור המתחיל אמר רב נחמן בר יצחק, שרב נחמן בר יצחק לא שמע את דברי רב שפירש את המשנה כרבי יהודה בן תימא, אלא שמע שרב פסק עם אותו בברייתא ודייק מהמשנה כדבריו. תירוץ נוסף אומרים התוספות שרב נחמן בא לבאר, מניין לו לרב שהמשנה נאמרה בשיטת רב יהודה בן תימה? הרי ייתכן להעמידה גם בשיטת חכמים. וכוונת המשנה בסיפה לבאר את ששנינו ברישא שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, שהטעם בזה הוא שאי אפשר לקיים את התנאי. וכן מה שנאמר בהמשך המשנה, והיא תנאי מו מתחילתו, בא לבאר את מה ששנינו ברישא, שכל שיש בו מעשה מתחילתו תנאו בטל, כי צריך שיתנה עליו מתחילה ואחר כך יאמר את המעשה. לפיכך דייק רב נחמן בר יצחק מלשון המשנה שאמרה בסיפה כל, שאין זה ביור לרישא אלא דין נוסף. ובוודאי כוונתה ללמדנו שרק אם אפשר לקיים את התנאי הוא קיים, אבל אם אי אפשר לקיימו הוא בטל, כדברי רב יהודה בן תימה. אדרן הלכה סוחרת הפועלים, אדרן הלכה סוחרת הפועלים, אדרן הלכה סוחרת הפועלים, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השביעי של מסכת בבא מציע, הפרק שמסתיים בדף צד ד' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השמיני של מסכת בבא מציע, פרק ששמו השואל את הפרה, פרק שתחילתו בדף צד ד' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, 25 דפים, 25 ימים, לסיום מסכת בבא מציע, השתבח שמו לעד. בפרקים הקודמים נתבארו דיני שלושת השומרים הראשונים, שומר חינם, שומר שכר וסוחר. בפרק שלפנינו, פרק השואל, התבארו דיני השואל. בהמשך הפרק התבארו גם דיני שכירות בתים. המאירי מבאר שענייני הפרק הזה מתחלקים לחמישה חלקים. א', ביור דיני השואל, כגון במה חיה ובאיזה אופן וכיוצא בזה. ב', במחלוקות שנהיו בין השואל או שאר השומרים לבין המפקיד בידם. ג', באיזה אופן נקרא שואל ומאימתי. ד', אגב, ביור דיני המחלוקות שנהיו בין השומרים למפקיד התבארו גם דיני מחלוקות שנהיו בין לוקח למוכר. ה', דיני שכירות בתים. כמה זמן השכירות, מהם חיובי המזכיר והסוחר. מוסיף המאירי שדינים אלו הם שורש דיני הפרק. אלא שיובו בו דינים אחרים, אגב עיקרי הדינים השנויים בו, כדרך סוגיות התלמוד. פותחים את המשנה הראשונה של פרק השואל את הפרה, והמשנה מבארת את דיני שאלה בבעלים, דהיינו שהבעלים היו שאולים או סחורים לשואל. אומרת המשנה השואל את הפרה מחברו. ולמרות שהמשנה מדברת רק בשאלת הפרה, ולא הוזכר בכלל ששכר את הפרה, מכל מקום הוא הדין גם בסחירות. שאם היו בעלי הסחורים או שאולים עמו למלאכתו, פטור הסוחר אם נגנבה הפרה או נאבדה, כמבואר בברייתא לקמן בדף צד יהי עמוד ב'. אומרת המשנה, שואל את הפרה מחברו, ובשעת השאלה ממש, שאל את בעליה של הפרה אימה, שיעשה עבורו מלאכה, כלשהי, בין מלאכה הקשורה לפרה ובין שאינה קשורה אליה, ואף אם נשאל או נזכר למלאכה במקום אחר, בלא שיקבל על עשייתו שכר, או ששכר השואל את בעליה של הפרה, אמא, והגמרא תבאר כיצד ייתכן שבאותה שעה שאל לו שכר את הבעלים ואת הפרה יחד, והכוונה שיעשה מלאכה זו בשכר, וכן אם בתחילה שאל את הבעלים או שכרן למלאכה, ואחר כך שאל את הפרה, ואחר כך מתה כדרכה, פטור מלשלם עליה. גם אם נגנבה או נאבדה פטור. שנאמר, ספר שמות פרק חב ב' פסוקים י' ג' י' ד', וכי ישאל איש מי אם ראהו ונשבר או מת, אם בעליו אמו לא ישלם. מבואר בפסוקים שאם בשעת השאלה היו בעלי החפץ הנשאל שאולים או סחורים למלאכת השואל ונאנס בשבירתו ומיטתו, פטור השואל. אבל אומרת המשנה, אם שאל את הפרה ורק אחר כך שאל את הבעלים או שכרן למלאכתו ואחר כך מתה הפרה, חייב השואל לשלם, שנאמר, בעליו אין עמו שלם ישלם. ומבואר שאם לא היו בעלי החפץ הנשאל שאולים או סחורים למלאכת השואל בשעת השאלה, אף אם היו שאולים בשעה שנאנס, חייב לשלם. והגמרא לקמן בדף צד ה' עמוד ב' מביאה ברייתות הדורשות כך מן הכפילות בפסוקים, שלכאורה כיוון שנאמר אם בעליו אמו לא ישלם, מובן שאם אין בעליו אמו חייב, ולשם מה הוא צריכה התורה לכתוב קודם אם אין בעליו אמו שלם ישלם. אלא ודאי באה ללמד התורה שיש זמן אחד שהוא הקובע לפטור של בעליו אמו, דהיינו בשעת השאלה. היו בעליו אמו, אז פטור. ולא שעת האונס. והגמרא בדף צד ו עמוד א' מבארת שמסתבר שהפטור תלוי דווקא בשעת השאלה שאז השואל מתחייב במזונותיה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את פרק השואל את הפרה, משנה שתחילתה בדף צד ד' עמוד א' וסופה בדף צד ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה השלישית בדף צד ד' עמוד ב'. מפרשת הגמרא את הדין המובא ברישה של המשנה, שאל בעליה אמה. מדייקת הגמרא מדקתני, מכך שכתוב בסיפה שאל הבעלים או שכרן ואחר כך שאל את הפרה, מכלל משמע דרישה, דקטני ברישה שנאמר, ושאל בעליה אמא, הכוונה אמא ממש, כלומר, ששאל את המשאיל באותה שעה ששאל את הפרה, ולפי זה שואלת הגמרא, אמא ממש ממשכחת לה, וכי מצינו אופן ששאלת הבעלים תחול בבת אחת עם שאלת הפרה? הרי הפרה נקנית לו לימי שילטה, רק במשיכה כשמושך אותה מבעליה, כמבואר במסכת קידושין דף חפי עמוד ב' שבהמה נקנית במשיכה. אותו דבר כאן, על ידי המשיכה נקנית לו הפרה לימי שילטה, ואין המשאיל יכול לחזור בו. ואילו הבעלים עצמם שאולים לו כבר באמירה, כלומר מיד כשאומר בעל הפרה לשואל, אני ופרתי שאולים לך, הרי הוא עצמו שאול לו, והפרה עדיין אינה שאולה לו עד שימשכנה אליו. נמצא ששאלת הפרה חלה לאחר שאלת הבעלים, ואין שתי השאלות חלות בבת אחת. ותוספות בדיבור המתחיל פרה, בדף צדידה לתעמוד א', מבאר שאין הכוונה שבאמירה לבדה נחשב בעלי הפרה שאול לו, אלא רק מי שיתחיל במלאכה נקרא בעליו אמו, או על כל פנים מי שיזמין עצמו לילך לעשות מלאכתו. ולדבריהם, מה שנאמר בעלים באמירה, הכוונה לאמירה שמכין עצמו למלאכה. אם כן, גם לשיטת תוספות שצריך שיזמין עצמו לעשיית מלאכה, הכוונה היא לאמירה שמכין עצמו. אי אפשר לצמצם שיהיה דיבורו יחד עם המשיכה של הפרה, משום שהמשיכה של הפרה נמשכת זמן מה יותר מדיבורו. ולכן, אין זה אימה ממש, אלא קודם לקנייתה. משיבה הגמרא ומעמידה את הדין המובא ברישא בשני אופנים. היבא את אימה אם תרצה אמור שמדובר ברישא כגון דקאים הפרה בחצרו דשואל. הפרה עומדת כבר בחצרו של השואל דלא מחסרה משיכה, שאינה מחוסרת משיכה לצורך קניינה, אלא כשאומר בעל הפרה לשואל אני ופרתי שאולים לך, מיד נקנית הפרה לשואל בקניין חצר, וגם הוא עצמו נקנה על ידי אמירתו. נמצא ששניהם, הפרה והבעלים, נקנים לו באותה שעה ממש. היבא את אימה אם תרצה אמור שמדובר באופן דאמר לי השואל לבעל הפרה, עד גופך אתה עצמך לא תישאל למלאכתי עד שעת משיכת פרתך, שרק בשעה שמושכת הפרה, נקנה לו בעליה למלאכתו, ונמצא ששואל את הבעלים עם הפרה באותה שעה ממש. עכשיו מביאה הגמרא את המקור לחיובי השומרים שנשנו במשנה, בפרק הקודם, לעיל בדף צדי ג' עמוד א'. כיוון שמשנתנו מביאה את המקור לפטור של בעליו אמו, לכן מביאה עכשיו הגמרא את המקור בפסוקים גם לשאר חיובי ופטורי השומרים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, תנן אתם על פי ביורו של אור החמה. אם כן אומרת הגמרא תנן אתם שנינו במשנה לעיל, ארבעה שומרים נאמרו בתורה ואילו הם. א', שומר חינם, אדם השומר על החפץ של חברו בלא קבלת שכר. ב', והשואל המקבל מחברו דבר כדי להשתמש בו בלא תשלום. ג', נושא שכר, אדם השומר על חפץ של חברו תמורת שכר. ד', והסוחר, המקבל דבר מחברו כדי להשתמש בו תמורת תשלום עבור ימי השכירות. ומבאר את המשנה את דיני השומרים. שומר חינם נשבע על הכל, על כל דבר שהרע לחפץ ונפסד על ידו צריכו להישבע. דהיינו, בין אם טוען שנאנס החפץ או שטוען שנגנב או עבד, נשבע שכך היה ופטור מלשלם את דמי החפץ, ונשבע גם שלא פשע בשמירתו, ואם הוא פשע, גם הוא משלם, אשר לא הזכירה זאת המשנה, משום שבזה כולם חייבים. כך מבארים התוספות בדיבור המתחיל, שומר חינם. והשואל משלם את הכל, בין אם נאנס ובין אם נגנב או עבד, חייב לשלם, וכל שכן, אם פשע בשמירתו. והכל, כל מה שהוזכר בפרשה, הכוונה. אבל יש מקרה שהשואל פטור, דיינו, כשמתה הבהמה ונשבר החפץ, מחמת המלאכה, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף צדיו עמוד ב'. נושא שכר והסוחר נשבעים על השבורה. אם טוען שנשברה הבהמה באונס, היינו שנטרפה על ידי חיה או שנפלה ממקום גבוה ונשברו איבריה, ועל השבויה, אם טוען שנשבתה הבהמה לידי דיסטים מזוינים, ועל המתה, אם מתה הבהמה כדרכה שכל אלו נחשבים לאונס ונשבעים שהרה כדבריהם ולא פשו בשמירת החפץ ולא שלחו ביד, ומשלמים את האבידה ואת הגניבה אם נאבדה הבהמה או נגנבה. שואלת הגמרא מנה אני מילה, מניין אנו יודעים את הדינים הללו? משיבה הגמרא דתנו רבנן כך שנינו בברייתא לעניין שלושת הפרשיות העוסקות בדיני שומרים, ודיניהם חלוקים, שבראשונה פטר הכתוב בשבועה מתשלומים גם בטענת גניבה, בשנייה פטר מתשלומים בשבועה רק באונסין ובטענת גניבה משלם, ובשלישית חייב גם באונסין, ולא נתפרש בכתובים באיזה שומר נאמר כל דין. אם כן מפרשת הברייתא, הפרשה הראשונה שפטר בעל הגניבה נאמרה בשומר חינם, הפרשה השנייה שחייב בעל הגניבה ופטור על האונס נאמרה בשומר שכר, והפרשה השלישית שחייב בה גם על האונס נאמרה בשואל. נצטט את שלושת הפרשיות הללו. הפרשייה הראשונה בספר שמות פרק כ"ב, כי ייתן איש של רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. דהיינו שבשבועתו פותר עצמו מתשלומים על טענת גניבה. הפרשה השנייה, גם כן בספר שמות, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה, וכל בהמה לשמור ומת או נשבר או נשבע אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם, ואם גנוב יגנב מאימו ישלם לבעליו, דהיינו שעל טענת גניבה חייב הוא לשלם רק על טענת אונס נפטר בשבועה. הפרשה השלישית, כי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת בעליו אין אימו, שלם ישלם, דהיינו שחייב גם באונס. דנה עכשיו הגמרא בדברי הברייתא, ומקשה, בישלמה אומנם מובן מה שכתוב בברייתא שהפרשה השלישית נאמרה בשואל, משום שאכן כך מפורש בפסוק, שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק י' ג', וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת בעליו, אין אימו, שלם ישלם. אלא על מה שכתוב בברייתא שהפרשה הראשונה נאמרה בשומר חינם והשנייה נאמרה בשומר שכר, יש להקשות מניין לפרש כך, אי פוחנה. הרי יכול אני לפרש את הכתובים להפך, שהפרשה הראשונה נאמרה בשומר שכר, והשנייה בשומר חינם, ושומר חינם יהיה חייב בגניבה ועבדה ולא שומר שכר. ותרצת הגמרא מסתברה, מסתבר לומר שהפרשה השנייה נאמרה בשומר שכר, שכן, יחמיר בה הכתוב שחייב בגניבה ועבדה, והסברה נותנת להחמיר יותר על שומר שכר, כיוון שהוא מקבל שכר על שמירתו. מקשה הגמרא אדרה ברי, אפשר לומר להפך, שיש גם סברה שהפרשה הראשונה נאמרה בשומר שכר, שכן כתוב בה שמשלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב, שומר שטוען שהחפץ נגנב ונשבע על כך, ואחר כך נמצא החפץ בידו, משלם כפל כדין גנב. ואילו בפרשה השנייה לא שייך החיוב הזה, שהרי הוא חייב לשלם דמי החפץ כשטוען שנגנבה, ואינו נפטר בשבועה. ומאחר שמצינו חומרה בפרשה הראשונה, מסתבר לעמידה בשומר שכר, וממילא נאמר שהפרשה השנייה נאמרה בשומר חינם. ואומר הרמב"ן, אפילו שסיבת חיוב הכפל הוא מחמת כולה שהקלו בתחילה שלא ישלם קרן, מכל מקום, כיוון שבמציאות יש כאן חומרה כלשהי, אפשר להקשות ממנה. ואפילו אם יש בדבר אחד כמה חומרות חמורות ובדבר השני ישנה רק חומרה אחת פחותה, מכל מקום דרך הגמרא להקשות כך. תרץ את הגמרא אפילו האחי, אף שבפרשה הראשונה יש חומרה זו, שאם נמצאת הגניבה בידו משלם כפל, מכל מקום הפרשה השנייה חמורה יותר. משום שמחייבתו לשלם דמי החפץ מיד כשטוען שנגנב. ואף שלא באו עדים שהוא גנבו. וקרנה בלא שבועה עדיף המקפילה בשבועה. חיוב האדם לשלם קרן, דהיינו תשלום אחד שאינו יכול להיפטר ממנו אף על ידי שבועה, חמור יותר מהחיוב לשלם כפל שמשלמו רק אם נשבע שנגנבה ונתברר אחר כך שהחפץ בידו ונשבע לשקר. והטעם בזה מבאר רש"י במסכת בבא קמא דף נ"ז עמוד ב', שחיוב הכפל אינו חומרה משום שאינו מתחייב בו רק לאחר שנשבע לשקר. ואם כן, החיוב הוא על כך שנשבע לשקר ולא מפני שדינו חמור. ואילו תוספות בבבא קמא מבארים שחומרתו של הקרן משום שהוא חיוב ודאי, אבל בכפל למרות שמשלם יותר, מי אומר שיבוא לידי כך? והרי אינו מתחייב בו עד שיבואו עדים ויעידו שנשבע לשקר. ומביאה הגמרא ראיה לכך, תדע, אביא לך ראיה שכן חיוב קרן חמור מחיוב הכפל, שבא רק לאחר שבועת שקר. דעה שהרי מצינו לגבי שואל שראוי להחמיר עליו ביותר משום שכל ההנאה מן החפץ שלו, שמשתמש בו בחינם, ומכל מקום אם טוען שנגנבה או נאנסה, אינו משלם אל הקרן. ולא פתרו בשבועה כדי לחייבו כפל אם ימצא שנשבע לשקר. אם כן מוכח שחיוב קרן בלא שבועת שקר חמור יותר מחיוב כפל הבא רק לאחר שבועת שקר. דנה עכשיו הגמרא במה שנתבאר ששואל חמור יותר משאר השומרים כיוון שכל ההנאה מן החפץ שלו. מקשה הגמרא וכי השואל כל ההנאה מן החפץ שלו? והאבי המזויני והרי אם שאל בהמה צריך לתת לה מזונות משלו. וכיצד אפשר לומר שכל ההנאה שלו? הרי אין הנאתו מושלמת שהרי צריך להוציא הוצאות עליה. תרץ את הגמרא אכן. לא בכל שואל אפשר לומר שכל ההנאה שלו, שהרי הוא חייב במזונות הבהמה ששאל. מה שאמרנו ששואל חמור יותר משאר השומרים, הטעם הוא מאחר שיש אופנים שכל ההנאה שלו הוא חגון. דקיימה באגם. הבהמה עומדת בסמוך לאגם, מקום שנמצאים בו מים, שעומדים ומחוסים בחלקם בצמחים וגדלים שם קנים. וזה מקום מרעה לבהמות, והיינו שהיה אגם סמוך למקום השואל, והבהמה רועה וניזונת שם בחינם. באופן זה כל ההנאה שלו של השואל. ולמרות שגם במקרה שאינה עומדת באגם חייב לשלם עם נאנסה, שהרי התורה לא חילקה בין המקרים, כוונת הגמרא לומר שגם באופן שראוי להחמיר עליה משום שכל ההנאה שלו, מכל מקום משלם קרן בלא שבועה ולא כפל לאחר שבועה. אם כן מוכח שחיוב קרן בלא שבועה חמור יותר מחיוב כפל הבא רק אם העידו בו שנשבע לשקר. כך תוספות בדיבור המתחיל דקיימה באגם. מקשה הגמרא שוב הבא היה נתירה, והרי הבהמה צריכה שמירה שלא תנזק, והשואל צריך להוציא הוצאות על כך ונמצא שאין כל ההנאה שלו. תרץ את הגמרא, מדובר במקרה שיש נטר מטה, שומר קבוע בעיר לשמירת בהמות אנשי העיר, ולכן אינו מפסיד מחיובו בשמירת הבהמה, כיוון שאינו צריך להוציא הוצאות על כך כלל וכל ההנאה שלו. מביאה הגמרא שני תירוצים נוספים הקושיות מחיוב השואל במזונות ושמירה. והיא באה איתה, אם תרצה המור בתירוץ הקושיות, לא תאמה אל תאמר שהשואל כל ההנאה שלו, שהרי חייב בהוצאות מזונות הבהמה ושמירתה, אלא אם האמור שהשואל רוב ההנאה שהדבר הנשאל שלו. משום שאינו משלם שכר על השתמשותו, ומשום כך ראוי להחמיר עליו יותר משאר השומרים. והיא באה איתה, אם תרצה המור, מה שאמרנו שואל כל ההנאה שלו, מדובר בשאלת כלים. ואף שבשאלת בהמה אין כל ההנאה של השואל, מכל מקום בשאלת כלים כל ההנאה שלו, משום שאין לו הוצאות על מזונות, וגם לא על שמירתם, כיוון שנשמרים בביתו. ושואל זה חמור יותר משאר שומרים. אם כן, נסכם את סוגיית הגמרא. א', הגמרא תרצה ששכח להעמיד את הפרשה השנייה בשומר שכר, כיוון שתשלום קרן חמור יותר מכפל בשבועה. ומוכיחה זאת הגמרא מכך ששואל כל ההנאה שלו, ואף על פי שכל ההנאה שלו, אם נגנב הדבר הנשאל, אין חייב חיוב כפל בשבועה, אלא משלם מיד קרן. ב', הגמרא דחתה את ההוכחה שאומנם הנאת השואל יתירה משל שומר שכר, אך אין כל ההנאה שלו מאחר שהוא צריך לזון אותה ולשומרה. ואם כן, אפילו אם נאמר שתשלום כפל חמור יותר, מכל מקום אין סיבה מספקת להחמיר על השואל הרבה יותר משומר שכר, ולכן חייבו רק בקרן. ועל מה שהנאתו יותר משומר שכר, די לנו במה שמחמירים עליו שחייב באונסין, שזו חומרה גדולה מן החומרה של כפל. רק בשומר שכר שאין הנאתו גדולה כל כך, ולא יחמירו בחומרה גדולה של חיוב אונסין, יחמירה עליו התורה חומרה קטנה שישלם כפל בשבועה. אם כן, שוב קשה, מדוע לא נעמיד את הפרשה הראשונה בשומר שכר? על זה תרצה הגמרא בתירוץ הראשון והשלישי, שהראיה היא מהאופן שיש לה שואל את כל ההנאה כגון שעומדת באגם, ויש שומר לכל העיר. ואז השואל פטור וכל ההנאה שלו, וכן משאלת כלים, שאין לו הוצאות על כך, שבאופנים אלו היה ראוי להחמיר עליו אף את החומרה שישלם תשלום חמור יותר. בתירוץ השני סברת הגמרא היא, שאף משואל שרוב ההנאה שלו יש ראיה. כיוון שגם עליו היה ראוי שיחמירו את כל החומרות, וכיוון שלא יחמירו עליו לשלם כפל בשבועה, מוכח שתשלום קרן חמור יותר. דנה עכשיו הגמרא בדברי המשנה לגבי חיובי שומר שכר וסוחר, ומבררת את מקורם. אומרת הגמרא שנינו במשנה נושא שכר והסוחר נשבעים על השבועה אם נשברה בהמה באונס, ועל השבויה אם נשבתה בהמה על ידי ליסטים מזוינים, ועל המתה אם מתה בהמה כדרכה, שכל אלו נחשבים לאונס ונפטרים על ידי שבועה, ומשלמים הנושא שכר והסוחר את הגניבה ואת האבידה. אם טוענים שנאבדה בהמה או נגניבה, חייבים לשלם ואינם נפטרים בשבועה. שואלת הגמרא בישלם הגניבה, מובן מה שאמרה הברייתא ששומר שכר שטוען שנגנב החפץ חייב לשלם. הדבר מפורש בתורה, נכתיב בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"א, לגבי שומר שכר, אם גנוב יגנב מאימו ישלם לבעליו. אלא לגבי אבידה מנהלן, מניין לנו הדין הזה שכשטוען השומר שכר שנאבד החפץ הוא חייב לשלם. מבארת הגמרא שהדין הזה נלמד מדרשה, דתניא שנינו בברייתא נאמר בשומר שכר אם גנוב יגנב מאימו ישלם לבעליו. אין לי ללמוד משמעות הכתוב אלא רק ששומר שכר חייב לשלם על הגניבה, אבל שחייב לשלם על האבידה מניין. תלמוד לומר אם גנוב יגנב, מהכפילות יש ללמוד שמכל מקום, בכל מקרה שאינו יכול להשיב את הפיקדון, חייב לשלם ואף כשטוען שנאבד ממנו. שואלת הגמרא, אני חלמנדה אמר הלימוד הזה יהיה מובן רק לפי התנא שסובר במסכת גיטין, דף מ"א עמוד ב', שלא אמרינן שדיברה התורה כלשון בני אדם, שכשבני אדם מדברים ביניהם, אז הם כופלים את לשונם לפעמים, ממילא כך גם התורה כופלת את לשונה לפעמים. לא אומרים את הדבר הזה, אלא כשיש כפילות בפסוקי התורה, יש לדרוש מאיתור הלשון, וממילא יש לדרוש גם מן הכפילות שבפסוק עם גנוב יגנב, שבא לרבות ששומר שכר חייב לשלם אף כשנאבד החפץ. אלא למאן דאמר לפי התנא שסובר אמרינן דיברה התורה בלשון בני אדם, שדרכם לכפול את דבריהם לפעמים של בני אדם, ממילא גם התורה כתבה כך, אז אין לדרוש מהכפילות שנאמרה בתורה, משום שאין זה איתור לשון, אלא כך היא דרכה של תורה. נשאלת השאלה מה היא כלמאמר. מה יש לומר בעניין הזה? הרי אי אפשר לדרוש ממה שכפל הכתוב עם גנוב יגנב לחייב שומר שכר בתשלומי אבידה. אם כן, השאלה היא מניין לנו ששומר שכר חייב על אבידה. תרץ את הגמרא אמרי במערבה, אמרו החכמים בני הישיבה שבארץ ישראל, ולארץ ישראל קוראים מערבה על שם שהיא ממערב לבבל, ונציין שבמסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב' אומרת הגמרא שכל מקום שכתוב אמרי במערבה הכוונה לרבי ירמיה שאמר כן. אם כן, אמרי במערבה יש ללמוד חיוב שומר שכר בעבידה בקל וחומר מגניבה. ומהו הקל וחומר? הוא מהגניבה שנעשית על ידי אחרים ולכן היא קרובה לאונס, יש בה קצת אונס. שאף ששמר שמירה מעולה הצליחו לגנוב את החפץ ממנו והיה אפשר לומר שפטור מלשלם עליה כשם שפטור באונס, ואף על פי כן אמרה תורה שמשלם, כיוון שאם אכן הייתה זו שמירה מעולה, החפץ לא היה נגנב, אז עבידה שקרובה לפשיעה, שהרי החפץ נאבד ממנו ממילא, שאם היה שומר כראוי לא היה נאבד, ואם נאבד מוכרח שנתרשל בשמירתו, אז לא כל שכן שצריך לשלם. מכאן אנו לומדים ששומר שכר חייב גם בעבידה. שואלת הגמרא ועידה, חתנה הסובר שלא אומרים שדיברה תורה כלשון בני אדם, והוא לומד את החיוב של שומר שכר בעבידה מכפילות הכתוב, אם גנוב יגנב, מדוע צריך איתור מיוחד בתורה לדין הזה, הרי אפשר ללומדו בקל וחומר. משיבה הגמרא, מילתא דעתיא בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. דבר שאפשר ללומדו בקל וחומר, מכל מקום, טרחה התורה לכתוב את הדין הזה. ולכן, למרות שאפשר ללמוד את חיוב שומר שכר בעבידה בקל וחומר, מכל מקום חזר הכתוב וכתבו. בביאור העניין הזה, מדוע אכן טרחה התורה לכתוב דבר הנלמד בקל וחומר שהיא מידה בתורה, ובמה הקל וחומר שונה משאר המידות כגזירה שווה ובניין אף שלא טרחה התורה לכתוב את הדינים הנלמדים בהם? מבאר רב בני שכר שכל שאר המידות אין לימודם על פי השכל האנושי, אלא הם מקובלים ללומדם כמידה בתורה. רק קל וחומר ניתן ללומדו גם על פי שכל אנושי. וכדי שנדע שדיני התורה הם למעלה מן השכל האנושי, ויש לעשותם את דיני התורה רק משום שכך הוא רצון השם יתברך, ואין להשתמש בחקירות אנושיות להבין את דרכי התורה, לכן גם מה שאפשר להבין על פי שכל אנושי כמו קל וחומר, תרחה התורה וכתבה זאת. ושוב, כיוון שהדבר כתוב בתורה, הרי הוא למעלה מן השכל ויש לעשותו רק משום שהוא כתוב בתורה, וכך הוא רצון השם. זה ההסבר מדוע תרחה התורה וכתבה דברים שניתן ללמוד בקל וחומר. דנה עכשיו הגמרא בחיובי השואל המוזכרים במשנה שפתחה את הפרק. שנינו במשנה והשואל משלם את הכל, ואפילו על האונס שהשומר שכר פטור בו כגון שבורה, שבויה ומת. שואלת הגמרא ביש, למה על שבורה ומת המובן מניין לנו שהשואל משלם? בכתיב, כתוב בעניינו של השואל ספר שמות פרק חב פסוק י' ג' וכי ישאל איש מאמרהו ונשבר או מת, שלם ישלם. אלא שבויה בשואל, דין זה שהשואל חייב לשלם אם נשבע הדבר ששאל. מנהלן, מנהין לנו, הרי הוא אינו מפורש בפסוק. וכי תימה, אם תרצה לומר, נילף, אפשר ללמוד את החיוב מכך שחייב באונסין אחרים שהם שבורה ומתה, אי אפשר לומר כן, שהרי אינם דומים. שכן מה לשבורה ומתה, שכן אונסה דסליק הדעת ההוא. שהם אונסין שאדם מעלה על דעתו שאפשר שיקרו, וממילה בשעת השאלה היה בדעתו להתחייב בהם, שהרי לא התנה שלא התחייב בהם, ואם כן ודאי יודע שיתחייב בהם. תאמר בשבויה שכן אונסה דלא סליק הדעת ההוא. זה אונס שאין אדם מעלה על דעתו שיקרה ולא שאל על דעת להתחייב בשבויה. ואומר רש"י אין לומר שהיה עליו להתנות שלא התחייב במקרה של שבויה, שהרי הוא לא העלה על דעתו שיקרה אונס שכזה. אלא מבארת הגמרא יש ללמוד זאת מכך שנאמרה שבורה ומתה בשואל שחייב עליהם, ונאמרה שבורה ומתה בשומר שכר שפטור עליהם. יש ללמוד כך, מה להלן כשם שבשומר שכר נאמר אונס השבויה אמו, עם האונסין של שבורה ומתה, כנאמר בפסוק ומת או נשבר או נשבע, אין רואה. אף כאן בשואל יש לכלול את אונס השבויה אמו, עם אונסי שבורה ומתה ולחייב את השואל גם עליה. דוחה הגמרא ואומרת, יקלה מפרח, יש לפרוח את הלימוד הזה. שרימה לשומר שכר שכן לפתור. הכתוב ישווה בו את השבויה על השבורה ומתה, לעניין פטור השומר. וזה אכן מסתבר משום שאונס השבויה קל יותר מאונסי שבורה ומתה, שאינו עולה על דעתו של אדם שיקרה. וכי תאמר להשוות דין אונס השבויה לדין אונסי שבורה ומתה בשואל, שכן יהיו שווים לעניין חיוב, שיתחייב גם בשבויה? הרי לגבי שואל הסברה נותנת שלא להשוותם, שהרי שבויה זה אונס שאינו עולה על דעתו של אדם שיקרה, ואפשר שחייב הכתוב רק על אונס העולה על דעתו כמו שבורה ומתה. אם כן חוזרת השאלה, מניין ששואל חייב גם על השבויה? מאחר שלא ניתן ללמוד את חיוב השבויה בשואל מחיובו בשבורה ומתה, וכן לא ניתן ללמוד זאת מדין שומר שכר, מבארת הגמרא שלומדים זאת מגוף הפסוק. אלא אומרת הגמרא, לומדים את החיוב הזה כפי שלמדו רבי נתן. דתניא שנינו בברייתא. רבי נתן אומר, כתוב בחיוב השואל ונשבר או מת. והייתה התורה יכולה לכתוב ונשבר ומת. אם כן, המילה או מיותרת, והיא באה לרבות שהשואל חייב גם על אונס של שבויה. שואלת הגמרא, הרי אי או, המילה או הזו המיותרת מבעיה לה, היא נצרכת כדי לחלק, להפריד בין המילים נשבר למת. לסל כדאי תחמינה אם היה כתוב ונשבר ומת, בלי המילה או, היה עולה על דעתי לומר, עד דמתברה ומתה לא מחייב, אין השואל חייב על אונס של שבורה, אלא אם כן לבסוף מתה בהמה מחמת השבירה. אבל אם לא מתה, רק נעשה במום, אינו חייב לשלם. כמה השמלן? לכך הוא צריכה התורה לכתוב את המילה או, כדי להפריד בין שבורה לבין מתה, ולהשמיענו ששואל חייב גם על השבורה שלא מתה. ומבאר את הגמרא את הקושייה. אניחא לרבי נתן יובן הלימוד מהמילה או. לדעת רבי נתן בברייתא לקמן שסובר, שבכל מקום שהתורה כתבה דין מסוים על שני דברים, אפילו אם לא כתוב את המילה או לחלק, אלא כתוב רק וו החיבור, מובן מאליו שהדין נאמר על כל אחד בנפרד. ולשיטתו של רבי נתן, אם היה כתוב ונשבר ומת, הייתה המשמעות שהראה אחד משני האונסין. ונמצא שהמילה או אכן מיותרת לדרשה, ואפשר לומר שהיא באה לרבות חיוב של שבויה, שבזה גם חייב השואל. אלא לרבי יושיה, שסובר לכמן בברייתא שצריך את המילה או כדי לחלק בין שני דברים הנאמרים יחד, ובלעדי המילה או, הרי הם מחוברים ומתפרש דין הכתוב רק באופן שיהיו כל הדברים המוזכרים בו כאחד. מה יקל למאמר? מה יש לך לומר בעניין הלימוד הזה? הרי צריך את המילה או כדי ללמד שהשואל חייב על כל אחד מהם לחוד, ומניין נלמד ששואל חייב ושבויה? הגמרא מביאה את הברייתא שנחלקו בה רבי יונתן ורבי יושיה. נתניה שנינו בברייתא במסכת סנהדרין דף סמך וו עמוד א', נאמר בספר ויקרא פרק כ' פסוק ט', כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת. מבאר את הברייתא, אין לי ללמוד במשמעות הכתוב, אלא שאם קילל את אביו ואמו יחד חייב מיתה. שרי ממה שכתוב את אביו ואת אמו בתוספת וו משמע שהכוונה שקילל שניהם יחד. כך תוספות בדיבור מתחיל אלא אביו ואמו, דהיינו משום שוו מוסיף על עניין ראשון. אבל אם קילל את אביו בלבד בלא אמו, או את אמו בלבד בלא אביו, מניין לנו שחייב? תלמוד לומר, יש ללמוד זאת ממה שנאמר שוב בהמשך הפסוק, אביו ואמו קילל דמיו בו. אביו קילל, אמו קילל. הסמיך כתוב לשון כללה גם לאביו וגם לאמו. שבתחילת הפסוק נאמר, אשר יקלל את אביו, ובסופו כתוב, ואמו קילל. בא ללמד שגם אם קילל אחד מהם, חייב מיתה. אלו הם דברי רבי יושיה. רבי יונתן אומר, לא צריך לימוד מיוחד שהמקלל אחד מהם חייב מיתה, שכן מה שנאמר בתחילת הפסוק, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, משמע גם באופן שקילל את שניהם כאחד, וגם משמע גם באופן שקילל כל אחד בפני עצמו, שאף שלא כתוב אביו או אמו, הרי זה כמו שכתוב או. כל מקום שכתבה התורה פלוני ופלוני, הכוונה פלוני או פלוני. כך רש"י במסכת חולין דף ע"ח עמוד ב', דיבור המתחיל כרבי נתן. ועל שני המקרים נאמר, מות יומת, עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו, כלומר, רק אם היה כתוב איש איש אשר יקלל אביו ואמו יחדיו, אז היה מתפרש דין הכתוב שאינו חייב רק אם קילל שניהם יחד, כיוון שהמילה יחדיו מורה על חיבור. אבל כיוון שלא נאמרה המילה יחדיו, חייב גם אם קילל רק אחד מהם. ורש"י מפרש שרבי יונתן הוכיח זאת מקילי בהמה. נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק י', לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. מכך שהוא צריך להיכתב יחדיו, משמע שבלא זה היה מתפרש האיסור לחרוש גם בשור לבדו ובחמור לבדו. מכאן יש ללמוד שבמקום שלא כתוב יחדיו, נאמר הדין גם על כל אחד בפני עצמו. ואילו תוספות, לעיל בדף צדידה לתמות בדיבור המתחיל לאלה, כותבים שרבי יונתן לא למד זאת מכילי הבהמה, שהרי המילה יחדיו שם אינה מיותרת, היא באה ללמד שהאיסור לחרוש עמם הוא רק שהם קשורים יחד למחרשה, אבל כשאינם קשורים מותר. אלא רבי יונתן אמר את דבריו מסברה, שכשלא כתוב יחדיו, מסתבר לפרש את דין הכתוב גם על כל אחד בנפרד. נמצא שלדעת רבי יונתן, כל מקום שלא כתוב יחדיו, מתפרש הכתוב גם על כל אחד בנפרד, ולדבריו, אילו היה כתוב ונשבר ומת, היה משמע שחייב על כל אחד מהם. אם כן, המילה או מיותרת, וניתן ללמוד ממנה את חיוב השואל גם בשבויה. אבל לרבי יושיה, גם במקום שלא כתוב המילה יחדיו, מתפרש הכתוב על שניהם יחד דווקא. ולשיטתו, מה שכתוב יחדיו בכילי הבהמה, בא ללמד שהאיסור הוא רק כשהם קשורים למחרשה, והוא צריכה המילה או כדי לחלק ולומר שחייב על כל אחד מהאונסין בפני עצמו, והמילה או אינה מיותרת לחייב בשבויה, אם כן לשיטתו של רבי יושיה, עדיין קשה מניין לומד את הברייתא ששואל חייב, גם אם הבהמה נשבתה. מדרצת הגמרא ואומרת אפילו תימא, גם אם תאמר שרבי יושיע סובר שבכל מקום המילה או בא לחלק וללמד שחייב על כל אחד בהם בנפרד, לחלק אחה לא צריך. כאן לעניין חיוב שואל באונסין, אין צורך במילה או כדי לחלק וללמד שחייב על השבורה שלא מתה. מה הייתה מה? מה הטעם? כיוון שסברה הוא לחייבו על כך, שהרי מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה, מה ההבדל בין אם נהרגה כל הבהמה, לבין אם נהרגה רק חצייה, דהיינו שנשברו איבריה ולא מתה. אז כשם שעל מיטת כולה חייב לשלם, כמו כן חייב גם על השבורה שהיא מיטת חצייה בלבד. וממילא גם לשיטתו של רבי יושיע, המילה או מיותרת, ודורשים ממנה לרבות ששואל חייב לשלם גם על אונס שבויה. כלומר, בתחילה הבינה הגמרא שרבי יושיע לומד מאיתור המילה או ששואל חייב על שבורה שלא מתה. אי אפשר לדרוש ממנה לרבות שבויה. מסקנת הגמרא, שלא צריך פסוק ללמד שחייב על שבורה, אלא יודעים זאת מסברה, ממילא המילה או מיותרת לרבות שבויה. לפי הפירוש הזה, המסקנה היא שלדת רבי יושיע, שואל חייב על שבורה בלא מתה, מהסברה שזה נחשב כחצי מתה. ממשיכה הגמרא לברר את המקור לחיובי השואל. במשנה שהובא לעיל, המשנה שפתחה את פרק השואל בדף צדידה לתמוד ב', נאמר שהשואל משלם את הכל. ומשמע שחייב גם בגניבה ועבידה. שואלת הגמרא, גניבה ועבידה בשואל מנהלן, מניין לנו שהוא חייב עליהם? הרי בתורה נאמר רק שהוא חייב באונסין. וכי תאים מה שמה תרצה לומר, נילף משבורה ומתה? שנלמד זאת ממה שנתפרש בתורה שהוא חייב באונסי שבורה ומתה, וכשם שחייב בהם כך התחייב גם בגניבה ועבידה? יש להשיב ולומר, מה לשבורה ומתה? זה לא אפשר למתרח ועטויי. אין אפשרות לתרוח ולהשיבה, היא כבר נשברה, היא כבר מתה. האם תאמר כן בגניבה ועבידה זה אפשר למתרח לעטויי? הרי היא לא נאבדה מהעולם, אלא נעלמה על ידי גניבה או עבידה. הרי ייתכן שלא חייבה התורה את השואל באופן שיכול הבעלים לתרוח ולמוצאה. ושיבה הגמרא אל הלימוד הוא כי עד אתניה, כפי מה ששנינו בברייטה. מסכת בבא קמא דף נ"ז עמוד ב', נאמר בפרשת שואל ספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ג, ונשבר או מת, שלם ישלם. אין לי מקור אלא שהשואל חייב לשלם על שבורה ומתה, אבל על גניבה ועבידה מניין שחייב לשלם? אמרת אמור שניתן ללמוד זאת בקל וחומר משומר שכר. ומה שומר שכר שהוא קל, כי הוא הרי פטור מתשלומין על שבורה ומתה, שהרי נאמר בו ומת או נשבר או נשבע ולא ישלם. מכל מקום הוא חייב בגניבה ועבידה, ככתוב בפסוק. ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, והעבידה למדה הגמרא לעיל מה כפילות של גנוב יגנב או קל וחומר מגניבה, שואל החמור שרי חייב בשבורה ומתה אינו דין שיהיה חייב גם בגניבה ועבידה כמו שומר שכר שהוא קל? מסיים את הברייתא וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. אין עליו קושייה לדחותו. שואלת הגמרא, מהי אין עליו תשובה? מדוע הדגיש התנא שיש כנראה לשאול על הקל וחומר הזה שמשום כך הוא צריך לומר שאין עליו תשובה? והערת הגמרא וכי תאימה אם תרצה לומר, איקה למיפרח, אפשר לדחות הקל וחומר משומר שכר ולומר, מה לשומר שכר שכן מצינו שהחמירה עליו התורה שמשלם תשלומי כפל, ובאיזה אופן? שהיה טוען לפתור את עצמו בטענת ליסטי מזוין, הוא בא וטען שבאו שודדים ונטלו ממנו לחפץ בכוח, ונשבע על כך, ולאחר מכן העידו עדים שהוא שיקר בשבועתו והוא עצמו גנבו, הוא משלם כפל, שכל הפותר עצמו בשקר בטענת גניבה, גם אם סיבת הפטור אינה הגניבה, אלא מצד האופן שבו נעשתה הגניבה, דהיינו שהייתה גניבת אונס. אם נתברר שהוא עצמו גנבו משלם כפל, לעומת זאת שואל, אינו בא לידי תשלום כפל בטענת ליסטי מזוין, שהרי אינו נפטר בטענה הזו. ואם כן מצינו ששואל קל יותר משומר שכר לעניין הזה, וממילא שוב אין ללמוד בקל וחומר, שואל משומר שכר. אגם ששואל בעצם חמור משומר שכר, שהרי הוא חייב באונסין, מכל מקום, אי אפשר ללמוד את חיובו בגניבה ועבידה משומר שכר הקל, משום שייתכן שכשם שלעניין טוען טענת ליסטי מזוין החמירה התורה על שומר שכר, למרות שבדרך כלל הוא קל יותר משואל, ועל שואל החמור לא החמירה בזה התורה, כך גם לעניין גניבה ועבידה, יש לומר שהחמירה התורה רק על שומר שכר. אומרת הגמרא אפילו אחי, אף שמצינו ששואל קל משומר שכר לעניין טוען טענת ליסטי מזוין, מכל מקום קרנה דשואל עדיפה, קרן שמשלם השואל באונס, ואינו יכול להיפטר ממנה בשבועה, עדיף וחמור יותר מן הכפל שמשלם השומר שכר, רק על ידי שבועת שקר. זאת אומרת שדחיית הגמרא היא שאפילו חומרה כלשהי, אין להחשיב את חיוב הכפל בשבועה. ומבארים התוספות שהטעם לכך, כיוון שזו חומרה באה מחמת הכולה שפטרו מהקרן. והתוספות מבאר זאת לאל בדף ממלף עמוד ב'. טעם נוסף, מדוע אין תשובה לקל וחומר הזה, שלמדנו חיוב גניבה והעבידה של שואל מי שומר שכר, היבה את אימא אם תרצה אמור, כסבר התנא בברייתא של ליסטי מזוין גזלנו. לגזלנו נחשב ולא לגנב, וממילא לא התחייב השומר שכר כפל בטוען טענת ליסטי מזוין. שחיוב כפל חל רק על הפותר עצמו בטענת גניבה. ממילא נמצא שהשומר שכר אינו חמור מן השואל, אלא להפך, השואל חמור ממנו, ואינו נפטר מן הקרן על ידי שבועה. לאחר שנתברר מקור חיוב השואל בגניבה והאבידה, מבררת הגמרא מניין לומדים שהוא פטור עליהם אם היו בעליו עמו. שואלת הגמרא, אשכחן מצאנו מקור לחיוב השואל בגניבה והאבידה. לפטור מנהלן, מניין לנו שכשהיו בעליו עמו במלאכתו הרי הוא פטור אף בגניבה והאבידה. הלו בתורה נכתב הפטור הזה רק לגבי אונסין, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוקים י"ג י"ד, וכי ישאל איש אם רעהו ונשבר או מת, אם בעליו עמו לא ישלם. וכי תאימה נילף אם תאמר שנלמד את הפטור הזה משבורה ומתה, שכשם שפטרה התורה על האונסין אם היו בעליו עמו בשעת שאלה, כך גם יש לפוטרו בגניבה והאבידה, יש להשיב מה לשבורה ומתה שכן אונס הם, ולכן מסתבר להקל בהם, אבל לגניבה והאבידה שאינם באונס, אלא שלא שמר כראוי, ייתכן שחייב עליהם בכל מצב, גם כשבעליו עמו. משיבה הגמרא אל הגמר, הוא לומד את הדין הזה משומר שכר, שכשם ששומר שכר פטור בגניבה והאבידה כשהיו בעליו עמו בשעת קבלת השמירה, כך גם שואל פטור באופן הזה. שואלת הגמרא, ושומר שכר גופה היא שומר שכר עצמו שממנו לומדים שואל, מנהלן, מניין לו שהוא פטור בגניבה והאבידה כשהיו בעליו עמו. משיבה הגמרא, גמרי חיובה דשומר שכר מחיובה דשואל. לומדים את חיובי השומר שכר שהם בגניבה והאבידה מחיובי השואל באונסין. מה להלן בשואל אם הייתה השאלה בבעלים פטור, אף כאן בשומר שכר אם הייתה קבלת השמירה בבעלים פטור. שואלת הגמרא, במה היא גמר? באיזה לימוד אתה לומד את חיובי השומר שכר מחיובי השואל? במה מצינו זה בניין אב שנמנתה בין י' ג' המידות שבברייתא של רבי ישמעאל, שמופיעה בהקדמה של תורת כהנים. ומה הכוונה במה מצינו? כלומר שהמקום שנאמר בו דין מסוים זה אב לכל המקומות הדומים לו, שגם בהם יש את הדין הזה. ואז הלימוד כאן יהיה, כשם שמצינו בחיובי השואל באונסין שפטור אם היו בעליו עמו במלאכתו, כך גם שומר שכר פטור בגניבה ואבידה אם היו בעליו עמו. אם כך תרצה ללמוד, הרי איקה למיפרק כדי פרחינן. יש להשיב על הלימוד הזה, כפי שישבנו לאל לגבי לימוד גניבה ואבידה בשואל משבורה ומתה בשואל לפוטרו בבעלים, שכן רק באונס מצינו שפטרה התורה את השואל בבעליו עמו. ואין אתה יכול ללמוד ממנו פטור זה לשומר שכר שלא שמר כראוי ונגנב או נאבד. משיבה הגמרא אלא אמר קרא, נאמר בפרשת שואל, וכי ישאל. וו מוסיף על עניין ראשון. העוד וו שבתחילת הפרשה מקישה משווה בין הפרשיות, להוסיף על מה שכבר נאמר בפרשה הראשונה, וילמד עליון מתחתון. ותלמד הפרשה הראשונה מפרשה שנייה, שומר שכר משואל. שדין שנאמר בפרשת שואל, נכון הוא גם לפרשת שומר שכר שלפניה. וכשם ששואל פטור מאונסין בבעליו עמו, כך שומר שכר פטור בגניבה ואבידה בבעליו עמו. חוזרת הגמרא להקשות על האמור לאל שלומדים את הפטור של שואל בגניבה ואבידה כשהיו בעליו עמו משומר שכר. אומרת הגמרא, והקטי, למרות שיודעים אנו את מקור הפטור השומר שכר כשהיו בעליו עמו, עדיין שואל משומר שכר לא גמר. אי אפשר ללמוד דין שואל משומר שכר לעניין הזה, משום דעיקה למפרח, ניתן לפרוח ולומר מה לשומר שכר שדין הוא שיפטר בגניבה ואבידה כשהיו בעליו עמו, שכן הוא פטור גם בשבורה ומתה, וכיוון שמצינו בו כולה אחת, דין הוא שנקל עליו גם כשיפטר בגניבה ואבידה כשהיו בעליו עמו. אבל האם תאמר כן בשואל שהחמירה עליו התורה שחייב גם בשבורה ומתה? הרי ייתכן שכיוון שחמורו, אינו נפטר מגניבה ואבידה כשהיו בעליו עמו. מתרצת הגמרא, אלא יש לנו ללמוד את פטור השואל בגניבה ואבידה כשהיו בעליו עמו באופן אחר, שהרי גניבה ואבידה בשואל חיוב המנהלן, מניין לנו עיקר חיוב השואל בגניבה ואבידה דגמר משומר שכר? למדנו זאת בקל וחומר משומר שכר כמבואר בברייתא ליל. הרי בדבר הנלמד מחברו בקל וחומר הכללו שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. די לו לדבר הנלמד להיות חמור כמלמד, ואין להחמיר עליו יותר. ואם כן, מה גניבה ואבידה דשומר שכר דינו שבבעלים פטור? גם חיוב גניבה ואבידה דשואל שהוא נלמד משומר שכר בקל וחומר, נמי, גם הדין שכששאל בבעלים פטור מגניבה ואבידה. מקשה הגמרא, ניחא התירוץ הזה יהיה מובן למאן דאיתלי דיו. לדעת מי שסובר את הכלל דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, הכל מובן. אלא למאן דלית לדיו, מה איכא למימר? הרי לפי הדעה הזו שזה דעת רבי טרפון במסכת בבא קמא דף כ"ה עמוד א', אפשר ללמוד מקל וחומר ששואל חייב בגניבה ואבידה למרות שהיו בעליו עמו. מתרצת הגמרא, אלא אמר קרא וכי ישאל. וו מוסיף על עניין ראשון, העוד וו שבתחילת פרשת שואל מקישה בין הפרשיות, להוסיף על מה שכבר נאמר בפרשה הראשונה, וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. פרשה ראשונה תלמד מפרשה שנייה כמבואר לעיל, שכשם ששואל פטור מחיוביו אם היו בעליו עמו, כך גם השומר שכר פטור מחיוב אף שהם גניבה ועבידה כשהיו הבעלים עמו בשעת קבלת השמירה, וכן ילמד תחתון מעליון פרשה שנייה מפרשה ראשונה, שואל משומר שכר, ולומדים מה היקש, שגם שואל חייב בגניבה ועבידה, וכשם ששומר שכר פטור מגניבה ועבידה בבעליו עמו, כך גם שואל דינו כך, שאם בעליו עמו פטור גם מגניבה ועבידה. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף צדי דלת ממסכת בבא מציע עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין המקדש אישה על מנת שלא ייתן לה עונה? שאלה שנייה, מדוע שומר המתנה שיפטר מחיובה ואינו נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה? שאלה שלישית, לרבי יהודה בן תימא, מדוע אם יתנה דבר שאי אפשר לקיימו התנאי בטל? שאלה רביעית, השואל אדם למלאכה ממתי נעשה שאולו? שאלה חמישית, מניין שמקלל אביו או אמו בפני עצמם חייב? שאלה שישית, מדוע בשבורה ומתה לדברי הכל אין צריך פסוק ללמד שחייב על כל אחד בפני עצמו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ט בכסלו, תשע"ז, ה' דחנוכה וערב ראש חודש טבת תשע"ז, על בא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף צדי דלת ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ראש חודש טבת תשע"ז, ונלמד שני דפים, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי ימים טובים. נלמד את דפים צדי ה' וצדי ו' ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו חג אורים שמח וחודש טוב, מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות ורפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג חנוכה שמח וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.